למה אני חושב שזה מאתגר? ולמה אני חושב שזה נכון? דלקת? ספר בראשית, יצאנו לעסוק על זה בשבת שהייתי פה לפני שבועיים, הוא ספר מאוד מורכב. אם אתם זוכרים, הבאנו את המדרש בתחילת ויקרא, שמביא דברי רב אסי, למה מתחילים עם תינוקות בתורת כהנים? יבואו טהורים וילמדו הלכות טהרות. והסברנו את זה באותה שבת, אמרנו ריבונו של עולם, מה אומרים חז"ל? ילד בגיל 5. מתחיל ללמוד פרשת שבוע, נכון? בין 5 למקרא. עומדת הגננת ואומרת ילדים חמודים, היום נלמד קורבן חטאת. זוכרים שדיברנו על זה? אמרנו, לוקחים את הכבשה, התלבטנו, כבש או כבשה. עכשיו אנחנו יודעים שזה כבשה, נכון? חטאת. ושוחטים אותה, ומסבירים לילד, יש קנה, יש ושת, יש שני סימנים, ולוקחים את הדם בכוס, ושופכים לפה. ואז אמרנו, ריבונו של עולם, מה קרה לחז"ל? מה קרה לחז"ל? אנחנו בעצמנו לא בקיאים בזה. אשם, אשם תלוי, אשם מעילות, חטאת חלב, חטאת כזאת, חטאת כזאת. זה מה שמלמדים ילד? אומרים חז"ל ספר בראשית? ספר עמוק מאוד, צריך ללמוד אותו כמו בבא קמא. ואם לומדים אותו בגן, אז נשארים ברמת גן. נשארים ברמה של הגן. מה זה קשור לציונות הדתית? אני אגיד לכם. אולי הזכרתי את זה באותה שבת, אם כן, תגידו לי, יש גמרא במסכת תענית, שהיא גמרא מאוד מאוד מוזרה בעיניי. ספרת הגמרא, תחילת מסכת תענית, על רב נחמן ורב יצחק. שיושבים בבבל ואוכלים ארוחת צהריים. אבו יתווה בסעודתא בעד העדדי. יושבים ואוכלים את הצהריים. ובאמצע האוכל אומר רב נחמן לרב יצחק, לימה אמר מילתא. או בעברית, תגיד דבר תורה. ביידיש, זוקה פסבות. תגיד משהו. בערבית יחקשי. הרבה יותר קצר. אין מילתא, אין דבר תורה בערבית. ואומר לו, אני לא אגיד דבר תורה. מסרב להגיד דבר תורה. אומר לו, למה? אומר לו, אחי, אמר רבי יוחנן. רבי יוחנן גדול המוראי ארץ ישראל. תלמוד הירושלמי זה רבי יוחנן. בדקתי לא מזמן, רבי יוחנן הוא המורה שמופיע הכי הרבה בגמרא. הכי הרבה בגמרא זה רבי יוחנן. אומר לו, אחי, אמר רבי יוחנן. נדמה לי 4,500 פעם. בבלי וירושלמי.
יותר מהבאי ורבה?
מה? יותר מהבאי ורבה. כי רבי יוחנן מופיע גם הרבה בירושלמי. אמר לו, אחי, אמר רבי יוחנן. ואז הוא אומר לו, מה שכתוב בדרך כלל בכיתה א' על הקיר, אין מסיחים בסעודה, למרות שהגננת גרסה בשעת הסעודה, אבל בגמרא כתוב, אין מסיחים בסעודה, שמא יקדים קנה לבשת ויבוא לידי סכנה. בתר דסעוד, אחרי שהם אכלו, אומר לו, עכשיו אני אגיד לך דבר תורה. ואז הוא שוב אומר דבר תורה בשם רבי יוחנן. וזה דבר תורה על פרשת השבוע. וזה דבר תורה הכי מוזר ששמעתי בחיים. הכי אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. עכשיו למה זה דבר תורה מוזר? אם תעיינו בפרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבוע, אין אף אחד אחר בתורה שמתואר כך מסע הלוויה שלו. 17 פסוקים אם אני לא טועה, על מסע הלוויה של יעקב אבינו. עולים ממצרים לארץ ישראל עם חיל ופרשים וסוסים, וכל הגויים מסביב אומרים, אבל כבד למצרים. ואז קוראים למקום גורן, עתד. וסופדים אותו, וחונטים אותו, וקוברים אותו. מכל הדמויות בתורה, דווקא את יעקב אבינו, שיש את הלוויה שלו, עליו אתם אומרים שהוא לא מת, ריבונו של עולם. וישר הוא שואל אותו, וכי בכדי ספדו ספדניה, וקברו קברניה, וחנטו חנתיה, איך אתה אומר לי שהוא לא מת? כתוב שחנטו אותו, כתוב שהספידו אותו, כתוב שקברו אותו. על אף אחד אחר כמעט זה לא כתוב. אז איך אתה אומר שהוא לא מת? אז הוא מביא פסוק מספר ישעיהו, הוא מסביר, אני רוצה להמציא לכם תירוץ שאני חשבתי עליו. למרות שהוא לא כתוב בשום מקום, לכן אני לא מתחייב עליו, אתם יכולים לחלוק עליו. אבל אם הייתי אומר לכם שזה הרב קוק בעין היה, הייתם קונים את זה. יעקב אבינו מקבל מאבא שלו שתי ברכות. הברכה הראשונה זה כאשר יצחק אבינו סבור שמי שניצב בפניו זה עשיו. והוא נותן לו ברכה מאוד גשמית, מיטל השמיים, משמני הארץ, רוב דגן ותירוש וכולי וכולי. זאת ברכה שיש בה הרבה מניות, הרבה אופציות, הרבה קרנות השתלמות, הרבה הייטק, ברכה גשמית. סוף פרשת תולדות שיצחק מבין שהקדוש ברוך הוא אמר לרבקה ורב יעבוד צעיר, הוא נותן לו ברכה מספר 2, את ברכת אברהם, את ברכת הרוח. ומרגע זה יעקב אבינו מצויד בשתי ברכות. אחת ברכה רוחנית ואחת ברכה חומרית. אחת ברכת העולם הזה ואחת ברכת העולם הבא. ומרגע זה יעקב אבינו הופך להיות איש כפול. אגב, זו הגדרתו של הרב אבינר בספרו טל חרמון. קורא לי יעקב אבינו האיש הכפול. הוא גם אחראי על העולם הזה וגם על העולם הבא. גם על החומר, גם על הרוח. איש כפול, צריך שיהיו לו שני שמות. אחד שהוא ישר אל, ואחד שהוא מתעכב במציאות. איש כפול צריך שיהיו לו שתי נשים. אחת עיניה רכות ואחת עיניה יפות. איש כפול צריך שיהיה לו שני בנים ממשיכי דרך. אחד משיח בן יוסף ואחד משיח בן דוד. יעקב אבינו לדעתי הוא התלמיד הראשון בישיבה תיכונית. יעקב אבינו הוא האיש הראשון בציונות הדתית. הוא החניך הראשון בתורה ועבודה. וזה משימה מאוד קשה. אגב, הוא מעביר אותה לבנו, ליוסף, ואחים, קשה להם עם זה. הוא עושה לו כותונת פסים. יש לו גם בגד של ראש שיבה, יש לו גם בגד של רופא, יש לו גם בגד של חייל בצבא, יש לו גם בגד של חקלאי, פסים. זה קשה מאוד. וזה קשה מאוד. אם נחזור לגמרא בתענית, ככה אני רוצה לנסות להסביר את הגמרא. לא חייבים להסכים. אומר לו רב נחמן לרב יצחק, תגיד דבר תורה באמצע האוכל. אומר לו, אני לא חושב שאותו פה יכול בעת ובנוע אחת לעשות שתי משימות כל כך מנוגדות אחת לשנייה. גם לאכול, שזה גם פרות עושות. ובשביל רבשים שורנפה אל הירש מסביר למה יש עניין לגדל זקן ביהדות. הוא אומר, כי המקום שמעיד על זה שאנחנו קצת כמו בהמות, זאת הלסת. אנחנו לועסים כמו בהמות, אז ראוי לחסות את זה. כך אומר רבשים שורנפה אל הירש. אומר הרב נחמן, אני לא חושב שאפשר בעת ובנוע אחת, באותו פה, גם לאכול וגם להגיד דבר תורה. גם חומר וגם רוח. יש קנה ויש ושת. זה אחראי על הרוח, זה אחראי על החומר. אם אתה מערבב ביניהם, אתה עלול לבוא לידי סכנה. אחרי יכול לומר, אתה יודע מה חשבתי על זה? יעקב אבינו, היכולת להיות איש כפול, לשלב בישיבת הסדר, להיות יעקב אבינו, היכולת הזאת לא מתה. לכן הוא אומר, זאת הדמות שאנחנו רוצים להיות. ספר בראשית מלמד אותנו, אנחנו רוצים להיות יעקב אבינו. יעקב אבינו. הנציב מוולוז'ין, בהקדמה שלו לספר בראשית, מביא את הגמרא במסכת עבודה זרה. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, מה זה שבתנך כתוב, הרי הם כתובים על ספר הישר. מה זה ספר הישר? מביאה שם הגמרא דעה, שזה ספר בראשית. קודם כל לומדים איך צריך להיראות, איך צריך להיות איש ישר. אחרי זה כבר יעסקו בכל ענייני הרוח. במילים אחרות, אני חושב שמה שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, זה לקדש את החומר. להיות אנשים כפולים. החתם סופר בחידושים שלו למסכת סוכה כותב, שיהודי שחורש את ארץ ישראל כדי להרוויח כסף, הוא מתקן יותר תיקונים בעולמות העליונים, מיהודי שנמצא בגלות בסק ואפר ובוכה על גלות השכינה. כך כותב החתם סופר בחידושים. אבל צריך עוצמות של יעקב אבינו. העיסוק בחומר הוא מאוד מאוד קשה. גם במכינות, גם בישיבות, גם כל מקום שאני מגיע, ואני מדבר על זה, אני אומר, תראו, לכל מי שמגיע לדומה ורוצה להתגייס לשייטת 13. ברור לו שמה שהוא צריך לעשות בכיתה י' י' ב' ושיעור א', מה הוא צריך לעשות בעיקר? כושר. כדי להיות איש כפול, ולהגיע לארבע שנים המאתגורות האלה צריך לעשות כושר רוחני. כי להיות איש כפול זה קשה מאוד. כי האתגרים שהגיל הזה מציב בפנינו, והאתגרים שהצבא מציב בפנינו, הם גדולים מאוד. מצד אחד להיות בצבא, מצווה גדולה לדעתי. הצלת ישראל מיד צר, מלחמת מצווה. תהיינו בגמרא במסכת סוטה, תהיינו ברמב״ם בהלכות מלכים. לי נראה פשוט, נראה פשוט. אם עכשיו בישיבה הכי, שאתם מכירים, לא משנה איזה ישיבה בירושלים, הישיבה הכי גדולה בעולם, חס ושלום תלמיד מאבד את ההכרה. עומד הראש שיבה ואומר, חברים, תורה מגנה, מסלה. אז בואו נתחיל להגיד תהילים. אני חושב שעכשיו צריך לטפל בו. אני חושב שמי שעכשיו אומר תהילים ולא מטפל בו, שופך דמים. עכשיו, אם זה לא תלמיד, אלא זה עם ישראל, שעכשיו חיזבאללה וחמאס ואיראן והסורים תוקפים אותו, אז עכשיו הזמן להילחם. דעתי מלחמת מצווה. אבל להיות איש כפול זה מאתגר. כי זה דורש מאיתנו להגיע לאתגרים מאוד מורכבים בשבתות. זה דורש מאיתנו להגיע לאתגרים כשאנחנו עייפים ומתחת לאלונקה. זה מגיע, מדורש מאיתנו אתגרים איך אנחנו נבחנים בבן אדם לחברו. שם תדעו לכם מתגלים האנשים האמיתיים. איך כתוב בגמרא פסחים בדף נון? עליונים למעלה ואלה למטה, פתאום אתה מגלה אנשים שחזב, פתאום אתה מגלה את האנשים האמיתיים. במילים אחרות, הישיבה היא זכות גדולה. היא חממה לזה. בישיבה יש פחות אתגרים. ובישיבה יש תפילות, ויש שיעורים בלי עין הרע פה, מרוב שיעורים בלי עין הרע. באמת, אשריכם. אני רואה את הטבלאות שאני יושב שם בצד ימין מאחורה, אני רואה את הטלוויזיה הזאת, מקבל שכר חורק. באמת, איך אפשר להתמע? ברוך השם. אבל זה חממה שתפקידה אחרי זה לקחת את השתיל ולשים אותו בשדה. ואם השתיל הזה, כשהוא היה בחממה, הוא לא התעסק בגידול של עצמו, אלא הלך טייל במעיינות והתעסק בכל מיני שטויות, אז הוא לא מגיע מוכן. אני הגעתי פעם בצבא, הייתי חייל צעיר בצנחנים, הגענו למוצב שנקרא רהב. נמצא ליד מושב שטולה, אם אתם מכירים. אגב, אז צהל ישב בלבנון, בפנים. אז ישבנו בתוך לבנון. עכשיו החלפנו, זה מוצב קטנטן, היינו 10 חיילים, או 20 חיילים. החלפנו פלוגת מילואים. עכשיו, היום זה טיפה שונה, נראה לי, בצבא טיפה השתנה, אבל היה לנו מוצב, מטבח מוצב, היינו מבשלים לבד. החלפנו את המילואים ניקים, אנחנו שואלים אותם איך מצב הכשרות, לא אשכח. אמרתי לו, האמת? לא. הוא אומר, אני צריך רק דוגמה אחת, הוא אומר, אני לא יודע אם זה בעייתי. אבל הוא אומר, צדנו דורבן. ובישלנו אותו, מה זה בעייתי? ואז היינו צריכים להכשיר את כל המטבח. אני אומר לכם, עבודת פרך. לא אשכח את זה. עבודת פרך. עכשיו, אם אתה לא יודע את הבסיס, איך מכשירים? ואין לך את הליטרור. בתור חייל, בבקום אתה מקבל מדים, אתה מקבל חוגר, ואתה מקבל תבלית עייפות. חייל תמיד עייף. עכשיו, אם כשאתה עייף, אתה לא מטפל בענייני הכשרות, אתה מוותר לעצמך, אז אתה נופל. סיפרתי, אני חושב, לכמה מכם, ביום רביעי האחרון, הבן שלי יצא לחופשת שחרור. גדוד 51 של גולני. אגב, הוא בשיעור ו', הוא התגייס זה, ואגב, אתמול חזר לישיבה. בשיעור ו', חזר לישיבה אחרי כמעט שנתיים, 17 חודש בגולני. ולמה אספר לכם? כי לפני חודש, הראיתי את זה, אני חושב פה לחלק מהרבנים, לא זוכר לבי הראיתי את זה. לפני חודש שמו אותם לשמור על מאהל של קורס מגדי ממפאים. לא, אתם לא מכירים, זה אחד הדברים הכי חשובים בצבא. באמת, הצבא משקיע בזה הרבה... זה. ואז כשהם יוצאים לשבת הממפאים, מישהו צריך לשמור להם על האוהל. נכון? זה בשטח. הביאו פלוגה של גולני. למה לא? עכשיו, הוא מטלפן ביום שישי, אתם רוצים, אני אראה לכם את התמונות אחרי זה. הוא אומר לי, אי אפשר לא להתגייס בהסדר. עכשיו, הוא התגייס בלי הסדר, הוא התגייס בישיבה גבוהה. אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, תקשיב, שמו אותנו פה עכשיו באמצע השטח. עוד מעט נתחילה שבת. הוא אומר, אין עירוב. הוא אומר לי, איפה הרב הזה? שמו אותנו. ואז הוא חייל דתי לבד. אגב, הוא והממם שלו, בוגר עצמונה, זכותו של הממם. ואז התחיל סדרה של טלפונים. הוא אומר לי, רגע, העמוד הזה תופס, האוהל הזה תופס, הגדר הזה, אני אראה לכם את התמונות. במשך 4 שעות, אני בטלפון והוא שם, בנינו עירוב. עכשיו, אם יש חייל עייף, שלא מכיר גם את הזה, לא מכיר... זאת אומרת, הצבא, יש בו לכאורה שני ניגודים. בצד אחד, לדעתי, מצווה שאין כמוה. להציל את עם ישראל בגופנו. אין הרבה מצוות כאלה. מצד שני, שאמרנו קודם את הסטטיסטיקות של הציונות הדתית, כמה דתל"שים, אתם יודעים מה המקום שהכי הרבה ציונות דתית מורידים את הכיפה? בצהל. לא בישיבה תיכונית, לא בישיבה תיכונית, בצהל. ולכן צריך לבוא לצבא בכושר רוחני. צריך לבוא מוכנים, צריך לבוא עם ידע בהלכה, צריך לבוא עם ידע באמונה, צריך לבוא מוכנים לאתגר. לבוא עם הרבה אנרגיות, כי לדעתי זו מצווה מעין כמוה. אגב, היא גם מעצבת את הדמות שלך. מלמדת אותך להתמודד עם קשיים, מלמדת להוציא מעצמך דברים שלא ידעת שיש בך, מלמדת אותך איפה הבעיות שלך גם. אבל צריך לבוא מוכנים. כי אם לא באים מוכנים, עלולים ליפול. ולכן, אם אני מסכם את מה שאני אומר, שני דברים. אני חושב שהתורה מלמדת אותנו להיות שילוב של חומר ורוח. כשהרוח היא המובילה. אבל זה קשה, זה מאתגר. יעקב אבינו, כל חייו, איך אומר, מעט ורעים היו חיי. זה קשה. זה קשה מאוד. והצבא זה הדוגמה למקום שבו אנחנו מעצבים את כל החיים שלנו. נבוא מוכני מבחינה רוחנית, נעבור אותו בכבוד. מי שמגיע לא בכושר, לא עובר את הגיבוש. לכן צריך לבוא מוכנים, זאת אומרת, כל השאלות שיש לכם בענייני אמונה ומחשבה, זה הזמן שאתם מוקפים ברבנים לשאול, ללמוד, להשכיל, לנצל את הזמן. כל דקה נוזבת, חבל על הזמן. עוד דקה, עוד דקה, להגיע מוכנים, ואז אני חושב צולחים את האירוע בכבוד. שאלות? הערות, בבקשה.